שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר תהילים. והנה אנחנו בפרק למד א', פסוק כ"א כמובן. זה המשך של פסוקים, של פסוק כ'. פסוק כ' מדבר על השכר. השכר של הצדיקים, מה רב טובך אשר צפנת לרעיך. פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. אז זאת אומרת שמדובר פה בשכר צפון. אם הוא צפון, סימן שהוא לא גלוי. אם כן, הוא לא בעולם הזה, הוא בעולם הבא. תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש. תצפנם בסוכה מריב לשונות. אני חושב שהתחלנו את הפסוק. כן, כלומר, תסתירם בסתר פניך. המשפט כאן, הדימוי, הוא דימוי מאוד מורכב. כי היה צריך למשל, אני הייתי מבין, תסתירם בסתר כנפיך. אבל מה זה בסתר פניך? הפנים זה דווקא החלק הגלוי. איך אפשר להסתיר מישהו בתוך הפנים? נכון? נכון, אפשר להסתיר מישהו בכנפיים, אבל בפנים? כן, אז זה כאילו... בתוך הפנים אפשר להסתתר. יש ביטוי לפני ולפנים. מה פירוש לפני ולפנים? בפנים של הפנים. כלומר, אפשר להיכנס, כלומר זה סוג של התאחדות מיסטית. כמו שיש פנים אל פנים, כשיש שני אנשים שנפגשים פנים אל פנים, בכל אחד יש הפנים שלו. פנים מול פנים, פנים אל פנים. אבל בעצם בהשתוקקות, באהבה, לפעמים אדם היה רוצה להיכנס לפנים של השני. אני רוצה להיות אתה. אז אני רוצה שהפנים שלי ייכנסו לתוך הפנים שלך. אז זה המשמעות של תסתירם בסתר פניך, שכביכול ייכנסו לתוך פניך. מעין מה שכותב הרמב״ם, שיש התעצמות של הנפש במושכלה. כאשר האדם משיג אמת עליונה, הוא מתאחד עם אותה אמת. אם הוא משיג את האלוהות, ומיראיך, היראים משיגים את האלוהות, אז הם נסתרים בסתר פניו. כביכול. מרוכסי איש. מה זה רוכסי איש? זה... מה? זה סוג של השתוקקות. כלומר, יש ביטוי כזה, רק אותך. כן, יש בשירים חסידים. אני רוצה רק אותך. לא רוצה את הזיו שלך, לא את היערה שלך, לא את סתר פניך. אני רוצה אותך. כן? אז זאת אומרת, אז תסתירם בסתר פניך. לא, אני רוצה, לא, אני רוצה להיות בתוכך. זה הכוונה. תסתירם בסתר פניך. כלומר, כביכול, הם מסתתרים בתוך הפנים שלך. בסדר? זה התאחדות. זה השתוקקות להתאחדות. כן, הרי... אם אנחנו מבינים, מקבלים את מה שכתוב בספר הכוזרי, ששם הוויה הוא הפנים של האינסוף. אז האינסוף עצמו אין לו שם. הפנים יש להם שם, י' כ' ו' כ', ובפנים הפנים, בסתר של הפנים, זה אינסוף, למעלה מכל הגדרה. תסתירם בסתר פניך. יש ביטוי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, אהיה אשר אהיה. מה פירוש אהיה אשר אהיה? לפי מעשי אני נקרא. כלומר, לא מצד עצמי יש לי שם, אלא רק מצד ההופעה שלי יש לי שם. אז בעצם זה מה שמסתתר מאחורי הפנים. תסתירם בסתר פניך. מרוכסי איש. מה זה מרוכסי איש? חבורת אנשים. כן? רכס, לרכס, הכוונה... לחבר. אז יש הרבה אנשים שרודפים אחרי הצדיק, אבל הוא מסתתר בסתר פניך מרוכסי איש. תצפנם. כן? הרי לפני כן כתוב, מה רב טובך אשר צפנת. כלומר, הטוב הוא צפון. עכשיו, היראים הם בעצמם צפונים. כן? עוברים מעצפנה לעצפנה. בסדר? תצפנם בסוכה. מריב לשונות. מה זה סוכה? סוכה זה סוג של בניין ארעי, שהמאפיין שלו זה הסכך. נכון? מה ההבדל בין סכך לגג? גג הוא אטום, סכך אינו אטום. אז בשביל מה עושים סכך? כדי להגן מפני השמש. זה צל. כלומר, מדובר על צל. כלומר, המפגש הישיר עם האלוהות הוא מפגש מסוכן, לכן למרות שאתה צופן אותם בתוך פניך, אבל הם צריכים להיות בתוך סוכה. כלומר, צריכה להיות איזושהי הגנה, לא הגנה מוחלטת, אלא הגנה כלשהי, בבחינת סוכה, מהמפגש איתך. עד כאן ברור. טוב. מריב לשונות, הריב שבא, או המריבה שבאה, מהלשונות הרעים של הרודפים. כן, יש הרבה ריב לשונות. מה זה ריב לשונות? איפה ראינו לראשונה ריב לשונות בהיסטוריה? מגדל בבל, נכון? אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. כלומר, מאז שהתחיל מגדל בבל, האנושות התפצלה. כיוון שהאנושות התפצלה, אז יש קנאה ושנאה ותחרות בעולם. אז זה הכוונה, תצפנה בסוכה מריב לשונות, אתה משיב אותם אל המצב הקדום של האנושות, כשהאנושות הייתה מאוחדת. כן. נכון. נכון. לא. לא נכנסתי לרזולוציה כזאת. טוב. ברוך השם. הביטוי ברוך השם חוזר כמה פעמים, במיוחד בספר תהילים, אבל גם בספר שמות, נכון? איפה כתוב ברוך השם בספר שמות? אשר הציל אתכם, נכון? זה דברי יתרו. יתרו אומר ברוך השם. אומרים חז"ל, גנאי הוא לישראל. גנאי הוא למשה ושישים ריבו, שלא אמרו ברוך השם עד שבא יתרו. כן? כלומר, הציל אתכם יד מצרים, תגידו ברוך השם. עכשיו, מה זה הברוך השם? זה סוג של שבח. כן, זה, היום זה הפך להיות בחלק מהשפה, אנחנו אפילו לא מבינים בדיוק מה אנחנו אומרים. אבל ברוך השם זה התגובה של הנברא למה שנעשה עמו, זה ההודעה. נשאלת השאלה, וכי השם צריך ברכה? הרי ברכה זה תוספת. נכון? למשל, ויברך אלוהים את יום השביעי, אומרים חז"ל, ברכו במן. במה הייתה הברכה במן? שהייתה כמות כפולה של מן בערב שבת. ויקדש אותו, קידשו במן. מה זה קידשו במן? שלא ירד מן בשבת. אז ברכה הוא קדושה, הם מושגים הופכים זה לזה. בברכה יש תוספת, בקדושה יש החסרה. נכון? חיסור. אז מה? אז זה בדיוק השאלה. אם אתה אומר שלברך זה להוסיף, מה אתה מוסיף לשם? ברוך השם. אז זה השאלה, קודם כל. מה? מה הוא? מה התשובה? מה התשובה? מה התואר? שהוא מקור הברכה, זה לא תואר, זה פעולה. ברוך השם שהוא מקור הברכות. כן, ככה מסביר בעל נפש החיים. כמו שאתה אומר, רחום חנון, רחום זה לא מי שמרחמים עליו, אלא זה מי שנותן רחמים. חנון זה לא מי שחונים אותו, מי שמכוננים אותו, אלא מי שנותן חנינה. אז ברוך זה לא מי שמברכים אותו, אלא מי שנותן ברכה. אבל בכל זאת, אז למה זה לשון פעול? תגיד, מברך השם. נכון? אלא כביכול משהו נתווסף. אבל לא נתווסף בעצמותו, נתווסף בשפעו. שהשפע האלוהי תלוי בהופעתו. בהופעתו על ידי האדם. ברוך השם. זה המשמעות של ברוך. בסדר?
מה האדם עושה
לה? הוא מוסיף... לא, האדם על ידי הודעתו גורם לתוספת שפע במציאות. וזה המשמעות של המילה השם, י' כ' ו' כ', הכוונה ההופעה שלו במציאות.
הוא לא עושה שום דבר, רק אמר ברוך השם. זה לא תודה.
לא, כי הוא מודה על משהו. ברוך השם אשר יפלי. נכון? יש המשך לפסוק. נכון? ברוך השם אשר, כי יפלי חסדו לי בעיר מצור. מה זה יפלי? יבדיל. זה אפשרות, אבל מה, יבדיל את חסדו? ויפלה את מכותיך. מה? מלשון פלא. ומה משהו של המילה פלא? מלשון אפליה. פלא ואפליה זה כמעט אותו שורש. כלומר, יש משהו, החסד שהוא עשה, בא ממקום בלתי צפוי. זה הכוונה שהוא יפלי. כמו שאדם מתפלא, יש פלא. ויש גם דבר שהוא נבדל משאר הטובות שיש בעולם. וזה תואם את האווירה הכללית של הפסוק. כן? מה רב טובך אשר צפנת, תסתירם, תצפנם, כי יפלי. כן? זה ההקשר הכללי, האווירה הכללית של המזמור, שמדבר על דברים נסתרים ונפלאים, מופלאים, אם נרצה. בעיר מצור. מה זה עיר מצור? עיר שהייתה במצור. בסדר? אז המפרשים מנסים לברר על איזה אירוע מדובר. אז רש"י למשל אומר שזה היה בקעילה. כן? שדוד היה שם צריך להסתתר מפני הרדיפה של שאול. כן? אז ברוך השם כי הפליח הזדולי בעיר מצור, ואני אמרתי בחופזי. מה, הוא ניצל שם, נכון? הוא ניצל בסוף, הוא ברח משם. כן, ואני אמרתי בחופזי, כשהוא נחפז לצאת משם, נגרזתי מנגד עיניך. מה זה? זאת השאלה. מה זה נגרזתי? יש לכם מילה דומה ל... או איזה... מה? רוגז, אז נרגזתי. לא כתוב נרגזתי, כתוב נגרזתי. נגזרתי, אבל כתוב נגרזתי, לא כתוב נגזרתי. מה? ניגר. אבל מה עם הזין? יש נגרזתי. לא שמעתם על המכשיר הנקרא גרזן? מה עושה הגרזן? מפריד, מבקע. אז נגרזתי מנגד עיניך, חשבתי שנחרטתי, כמו שהגרזן קורת. בסדר? אז לא צריך להפוך את האותיות, זה הפשט, כן? נגרזתי, מלשון גרזן, מנגד עיניך. מה זה עיניך, אצל הקדוש ברוך הוא? השגחה, נכון? כלומר, דוד חשב שההשגחה עזבה אותו. אכן, שמעת באיזה איבר שומעים? באוזן. נגרסתי מנגד עיניך, אבל שמעת. כלומר, ההשגחה לא הייתה דרך העיניים, כלומר, השגחה גלויה, היא השגחה דרך האוזניים. השגחה נסתרת. נעשית על ידי פעולת התפילה של דוד. שמעת כל תחנוני בשביעי אליך. כל זה נוגע לדוד כאדם פרטי, או כראש החבורה שמסתדרת מפני דוד. אבל מזה הוא אומר, אני אלמד את זה לכולם, כדרכו, כן.
אבל למה הוא חשב את זה?
למה הוא חשב את זה? כי הוא ראה שכל הזמן רודפים אותו, מסכן, צריך לברוח כל הזמן. והוא לא עשה שום דבר רע. אז איך זה קורה? הוא נתון ביד המקרה. למה שהוא לא יחשוב את זה? לא? בסדר? טוב. אהבו את השם כל חסידיו, אמונים נוצר השם, ומשלם על יתר עושה גאווה. טוב, אז אהבו את השם כל חסידיו, זה המסקנה המתבקשת. אל תדאגו, כי בסוף, למרות שיש כל מיני צרות באמצע, אמונים נוצר השם. כלומר, הוא שומר או נוצר אמונים, כלומר, כשהוא הבטיח למישהו משהו, הוא נאמן בבריתו, או אמונים האנשים הנאמנים. אימונים נוצר השם, ומשלם על יתר עושה גאווה. כן? מה זה יתר? מה זה יתר? יתר זה השער? שער, שין א' רש. כן, אפשר להגיד, אבל אז, מה זאת אומרת? משלם יותר. כן? לא, אבל יש דבר שקוראים לו יתר. בקשת, נכון? הוא משלם על יתר. כלומר, הוא יורה. זה הכוונה. כן, יתר. כן, מכאן למשפט פיתגורס, שריבוע היתר שווה לריבוע, לסכום ריבועי הניצבים.
מה? גאווה.
כלומר, עושה גאווה זה המתגאים, זה המתגאים על דוד. כלומר, דוד הוא מהיראים, ומי שמהמתגאים, הקדוש ברוך הוא משלם להם על יתר, עושה גאווה. ייתכן שזה גם קשור למילה יתר, יותר, הבעל הגאווה מחשיב את עצמו יותר ממה שהוא באמת. אז משלם על יתר, עושה גאווה, מידה כנגד מידה. לא, הוא חשב שההשגחה עזבה אותו. למה שהוא לא יחשוב את זה? ו? זה דוד שאומר אמונים נוצר השם. כן, יש אנשים שנראה להם שהם עזובים, והתברר שהם לא. אבל דוד חושב שהוא עזוב ושזה באמת נכון. למה? לא, הוא חשב בהתחלה שהוא עזוב, ואחר כך הוא הבין, שמעת קולי, כל תחנוני בשבי אליך, אז אני לא עזוב.
כן, אבל אחרי זה הוא אומר גם, הוא אומר את זה לכולם, כי הוא אומר, הוא מודיע בעולם.
שאם אתם תהיו נאמנים לשם, אז הוא לא יעזוב אתכם. לא בעיה. חשבתי לשאול משהו אחר, איך יכול להיות שהוא חושב שאין השגחה? זה גם או שזאת הייתה השאלה? אני לא בטוח שזו הייתה השאלה. כן?
תוך השאלה, איך הוא חשב את זה? וגם איך הוא אומר לי, כאילו...
למה שהוא לא יחשוב שההשגחה עזבה אותו?
יש אמונה.
אמונה שמה?
הוא טוב,
יכול להיות שזה טוב לעזוב אותו. כי זה מאוד לא נעים להיות עזוב. לא, זה מאוד לא נעים. לפעמים אני צריך לעבור דברים לא נעימים. אולי זה לא כולל אותו. אולי הוא לא בסדר, ולכן הוא לא ראוי להיכלל בטובך אשר צפנת לרעך. אני חושב שהשאלה שלך לא ברורה עד הסוף. אתה לא אומר אותה במפורש. אני יכול לנסות, אבל אתה תפסיד. אתה מתכוון לשאול, וכי אין השגחת השם כל הזמן על כל אחד? זאת הייתה השאלה.
אבל למה דוד?
לא, מה, איך דוד, שהוא יהודי מאמין, יהודי אורתודוקסי, איך הוא חושב שיכול להיות שאין השגחה עליו? בסדר? כי דוד הוא חושב, כמו הרמב״ם והרמב״ן, האורתודוקסים, שההשגחה מדורגת ולא שווה לצל כולם. מה זאת אומרת? ככל שאדם יותר נעלה, הוא יותר מושגח. פחות נעלה, פחות מושגח. נכון, הבנת. זה נורא, זה מה שאומר הרמב״ן במורה נבוכים, וגם הרמב״ן בפירושו לספר איוב. זה סותר את מה ששמעת בשם הבעל שם טוב. נכון? אבל הרמב״ם הוא לא הבעל שם טוב.
איפה דוד נמצא?
דוד חושב כמו הרמב״ם. חשבתי, נגרזתי מלגד עיניך.
ובסקנה הוא בעל שם טוב?
לא. הוא אומר, אני נוצר אמונים, לכן אני בכלל אלה שמושגחים. כן. לא. לא. זהו? אתה לא שואל פעם רביעית? טוב, השגחה, הכוונה שהמעשים, שהמאורעות שמתרחשים איתי, הם בעלי משמעות. בין לטובה ונרע. זה נקרא השגחה. ויש לפעמים שהאדם הוא לגמרי עזוב, ולכן המאורעות שמתרחשים איתו, בין שהם טובים, בין שהם רעים, הם חסרי משמעות. כלומר, יכול להיות אדם לא מושגח, שבפוקס יצא לו ההגרלה של הלוטו, ועד עכשיו הוא מיליונר. אבל הוא לא מושגח. מה? אדם מושגח יותר לפי מעלתו. ככל שאדם הוא יותר נעלה בחוכמה ובמידות, ככה ההשגחה עליו גדולה יותר.
השגחה זה לא דווקא טובה?
זה לא יוצא שזה משהו תלוי האדם.
נכון.
זה משהו שהוא לא משתנה.
מה זאת אומרת לא משתנה? אם זה תלוי האדם, אז זה משתנה. איך זאת אומרת זה לא משתנה? זה משתנה. זה לפי הבעל שם טוב. לפי הבעל שם טוב, יש משמעות לכל עלה שנופל ולמסלול של כל עלה. בסדר? הרמב״ם אומר שלא. יש משמעות לזה שעלים נופלים, אין משמעות לזה שעלה פלוני נפל ולמסלולו. בסדר? כן. מה אני חושב? אני חושב שהרמב״ם והבעל שם טוב לא חלוקים כל כך כמו שזה נראה. וזאת למה? משום שהשאלה האמיתית, הרי גם לפי הרמב״ם, אמנם הקדוש ברוך הוא אינו משגיח על מסלול העלה, אבל גם לפי הרמב״ם הקדוש ברוך הוא יודע את מסלול העלה, לא נעלם ממנו. אז מה זה ידיעה ללא השגחה? כל מה שבעצם טוען הרמב״ם, זה לא שאין הקדוש ברוך הוא יודע, כי הרי הוא יודע, אלא שבעולמו של הקדוש ברוך הוא אין עדיפות למסלול א' על פני מסלול ב' של העלה. כלומר, אם העלה ייפול במערבולת כזאת או במערבולת כזאת, אין זה משנה. ולפי הבעל שם טוב, יש הבדל בעולם בין העולם שבו העלה נפל במסלול מסוים לבין האופן האחר. רגע, זה מובן מה שאני אומר? יוצא לפי זה שהם די קרובים זה לזה.
כאילו התוצאה היא אותה תוצאה, אבל הדרך היא...
לא הבנתי מה שאתה אומר. שאלת אותי מה אני חושב, ובעצם שאלתך הייתה האם כהרמב״ם או כבעל שם טוב, ואני ציינתי שהרמב״ם והבעל שם טוב קרובים זה לזה, בסופו של דבר. בסדר? עכשיו יש פה שאלה. כיצד אדם יוכל לדעת איכן הוא נמצא על רצף ההשגחה? תשובה, לפי מעלתו. אם הוא במעלה נעלה, אז הוא יודע שהוא מושגח. אם הוא נעלה עוד יותר, הוא יודע שהוא מושגח עוד יותר. למשל, רבי אברהם בן הרמב״ם כתב ספר בשם כפיית לעבדים. נכון? הנקרא בעברית המספיק לעובדי השם. ושם הוא מדבר הרבה, יש לו הרבה פרקים על ההשגחה, ועל הביטחון, והאמונה. ושם הוא אומר דבר מאוד מעניין. נביא חייב לסמוך על הנס. נכון? מי שלא נביא, אסור לו לסמוך על הנס. אבל נביא יכול לסמוך על הנס. או אפילו צריך. זאת אומרת, זה משתנה מאדם לאדם. למדוע הנביא צריך לסמוך על הנס? כי הנביא יש עליו השגחה מיוחדת, ישירה, כיוון שהוא נביא. בסדר? דוד כנראה לא ידע, כנראה שדוד לא ידע את מעלתו. ודאי שזה שיקוף למעלה.
אם ההשגחה היא גם טוב וגם רע. נכון, כמו שאמרת,
נו. זה אצל האדם הלא מושגח. אבל הצדיק, לא, אבל הצדיק המושגח אומר, ריבונו של עולם, אני זקוק עכשיו לפיתה פלאפל עם חריף וחצילים. מה יקרה? מישהו יבוא עם המנה, תשמע, אין לי מה לעשות עם זה. רגע, זה עם חריף? לא, זה לא זה. טוב, אז מישהו אחר יבוא. בסדר? ודאי שיכול לבוא אליו רע. אבל הרע שמגיע אל המושגח הוא רע משמעותי, שהוא חלק מתהליך ההשגחה על אותו אדם. לפעמים כן, לפעמים הוא לא מבין. נפקא מינה להבין את דרכי השם בעולם. מי אמר שאי אפשר להבין? לא תמיד מבינים, זה אומר שאי אפשר אף פעם להבין. למשל, מה אומר יתרו? ברוך השם אשר יציל אתכם ביד מצרים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. כלומר, הוא ראה שזה מידה כנגד מידה. בסדר? שהם פשעו במים ולקו במים. אז הוא ראה השגחה. רק ישר. האינטרנט קודם לכל אדם. יש פה שאלות. כיצד אדם יוכל, אנחנו נכנעים לטכנולוגיה. כיצד אדם יוכל לדעת מהי מעלתו באמת? תשובה, הוא צריך פשוט להסתכל על עצמו, לראות איפה הוא נמצא ביחס לנתבע מן האדם. בסדר? בשביל זה למשל יש ספר נפלא שקוראים לו מסילת ישרים. מה זה מסילת ישרים? זה ספר שאומר לך מהן המעלות השונות שאדם צריך לעבור דרכם, והנחת היסוד זה שאדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. כן? לפעמים יש טעות המונית שאדם איננו יכול לדעת את מעלתו, כי אם הוא יודע את מעלתו זה גאווה, זה לא נכון. התלמוד אומר שרב יוסף אמר על עצמו שהוא ענב. נכון? כלומר הוא יכול היה לדעת את מעלתו. איך? לומדים. לומדים מה נטבע מן האדם, ורואה, האם אני, רואה אדם, האם אני עומד בנדרש ממני, או לא עומד בנדרש ממני. לפי זה יכול לדעת את מעלתו. מה שאלת על גמזו לטובה? יהיו. נכון, לא תמיד, אבל... אבל זה גם טוב, אז אני מבין, לפעמים זה גם טוב שאדם לא מושגח. כי כמו שיש מדרגות בהשגחה, יש מדרגות בהפקרה. יש מדרגות של הפקר. האדם, אם הוא לא מושגח, אז הוא מופקר. נכון? אבל גם בהפקרה יש מדרגות. כלומר, אפשר לומר, ההפקר הוא השגחה היקפית, במקום השגחה תוכית. כלומר, לפעמים יש השגחה ישירה על האדם, לפעמים יש הפקרה של האדם, אבל בגבול מסוים. באופן שבתוך ההפקר, בתוך בועת ההפקר שלו, יכולים לקרות לו כל מיני מאורעות. אם הוא יופקר יותר, עוד יותר. כמו שכתוב, והלכתי עמכם בחמת קרי. קרי, משון, מקריות. כן. ההפקרה היא חלק מנתינת המקום ליוזמה של האדם. זה מה שאמר רבי אלעזר בן דורדיה, אין הדבר תלוי אלא בי. אז יש מצבים שהאדם, אם יותר מדי מושגח, לא שם לב שהדבר תלוי בו. לכן הוא מופקר. נתון בידי המקרה. כי הצדיקים הם כבר הסתדרו עם זה. הם כבר עשו את המעלה, הם כבר עשו את המעשה של ההתערותא דלתתא.
זה לא פוגע אחד
בשני. נכון. המקריות היא רצון השם. בגדול. הקדוש ברוך הוא סידר שיש בו עולמו מרווח מסוים של מקרה. כן, אבל זה השגחה היקפית ולא תוכית. כלומר, כמו שלמשל, אם יש שתי אפשרויות, או שאני לוקח ילד ומעביר אותו את הכביש, אני נותן לו את היד. זה השגחה תוכית. יש שאני עוצר את התנועה ואני אומר לילד, תעבור. זה השגחה היקפית. ואז בתוך ההשגחה ההיקפית יכול להיות שהילד ייפול. מצד שני, יש יתרון לדבר הזה, כי הוא לומד לסמוך על עצמו. בסדר? ויש לפעמים שאני לא עוצר את התנועה בכלל. אני סומך עליו שהוא יסתדר, הוא ידע לעצור את התנועה. כן? טוב. מה? הבעל שם טוב אומר שהכל בהשגחה ישירה, כולל המסלול של העלה ושל טיפת המים. למה הוא לא מקבל את דעת הרמב״ם? למה הוא לא מקבל את דעת הרמב״ם? כי לא נראה לו. כן. כן, אבל זה אפשר כל אחד יסביר את זה אחרת. בסדר? בשביל זה יש ספר שמונה פרקים להרמב״ם, פרק שמיני, שבו הוא מתייחס למאמרים האלה. כן. שמונה פרקים, פרק שמיני. כן.
אדם מושגח, יותר, עדיין יכול לקרות לו רע, העיקר זה משמעות.
נכון.
אבל אם רע בא על חטאים.
אם בא רע על חטאים, נו, זה עוד יותר טוב. למה יש בעיה בהשגחה? לא הבנתי. אם אדם עשה חטאים והוא קיבל רע, אז עד רבה, זה סופר השגחה, מה הבעיה?
לא, אבל הצדיק הוא מישהו שאין לו חטא. מישהו שיהיה מושגח ברמה כזאת שיש לו...
אז לא אמרת על חטאים, מי שחוטא הוא לא צדיק.
זאת השאלה שלי, איך יכול להיות שצדיק מקבל רע אם הוא לא חוטא?
אז אתה שואל איך יש צדיק ורע לו. נכון? נולדנו אתמול. רגע, צדיק ורע לו, נולדנו אתמול. כלומר, כאילו פעם ראשונה בהיסטוריה שהשאלה נשאלה. אז על זה יש ספר שלם בתנ"ך שנקרא ספר איוב. נכון? הוא עיין שם בהרחבה, גם עיין בחלק שלישי של מורה נבוכים בפרקים על ספר איוב, שם שני פרקים ארוכים, וגם עיין בספר דעת תבונות לרבנו הרמח"ל, שכל כולו מוקדש לנושא הזה. ראה, זה בעיה?
כן, כי אני הסתכלתי ואני לא האמנתי כל כך.
מה, איפה הסתכלת? בספר איוב וברמב״ם במורה נבוכים? מה?
ברמב״ם זה מורה נבוכים חלק ב'.
ג' לא, חלק ג' לא חלק ב'. ולא הבנת מה שהרמב״ם אומר שם. אז זה כבר שאלה הרבה יותר רחבה. הרמב״ם כתב שיוב צדיק היה, אבל חכם לא היה. כי אם היה חכם, לא היה מתלונן. למה הוא לא היה מתלונן? כי הוא היה מבין שדעת קנית מה חסרת. דעת חסרת מה קנית. כיוון שדעתו נשמרה, מה הוא מתלונן? בסדר? זה דעת הרמב״ם. עכשיו, יש ספר הנקרא דעת תבונות לרמח"ל. אתה מכיר את הספר? אז יש היו פה שיעורים על זה. כן. ומה למדנו? שיש הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. שהנהגת הייחוד מחייבת עד רבה שהצדיק יסבול, כדי שהרעים יתגברו. ואם הרעים מתגברים, ובסוף מקבלים עול מלכות השם, אז כילוסו של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול. כאשר מתנגדיו מקבלים מלכותו יותר מאשר כאשר נאמניו מקבלים מלכותו. הוא. מה? בסוף. לא, צריך לתת מקום לרשע. אז זה שהצדיק ניזוק זה ראיה לרשע שהוא צודק. הרשע אומר, הנה, אני מצליח, אני רשע, ואני מצליח. צריך שתהיה אפשרות כזאת. עד שבסוף המאורעות יגלגלו את האופן הזה, שבסוף הרע יחזור לטובה. טוב, בואו נמשיך, יש עוד פסוק. רגע, מהי ההשגחה מבחינה מעשית? האם התערבות או הטיה לכיוון מחשבה? יש גם זה וגם זה. פעם היה, בשאלות לרב היה כתוב גם השם השואל. זה נגמר? טוב, מה נעשה? טוב, פסוק כ"ה. חזקו ויאמץ, יאמץ הכוונה יאמץ, יתחזק, לבבכם, כל המייחלים לשם. פרק למד בית. נמשיך. לדוד משכיל. מה זה משכיל? מה? זה סוג של מזמור. יש מזמור, יש שיר שקוראים לו משכיל. בסדר? לדוד משכיל. אשרי נשוי פשע. כן, שזה נאמר על ידי מתורגמן, שהוא משכיל את האחרים. כן? אבל כמו כל הביטויים האלה שבתחילת מזמורים, אין לנו ידיעה מדויקת של משמעותם, כנראה זה קשור לתורת המוזיקה של הזמן הקדום, דברים שלא הגיעו לידינו. כן.
דוד כתב את כל הפתיחות האלה.
האם זה דוד שכתב את כל... לא ברור. כי לדוד יכול להיות הכוונה מתאים לדוד, ראוי לדוד. אז קשה לדעת. כן, בכלל, חזל אמרו שכל מקום שמתחיל בלדוד, לדוד מזמור, שרתה עליו רוח הקודש ואמר שירה. מזמור לדוד אמר שירה ואז שרתה עליו רוח הקודש. כן. אשרי נשוי פשע. כסוי חטא. מה זה נשוי פשע? מה? שומר?
מעל.
הוא מעל הפשע. הוא נשוי על הפשע.
אין לו פשיעה.
כן? או שכמו שמצאנו נושא עוון. או איך אומר קין? גדול עווני מנשוא. כלומר, מי שנושא עוון, משחרר את האדם מן העוון. נשוי פשע. לקחו כאילו יהיה לו מסע כבד, הפשע, ונשאו את זה מעליו. נשוי פשע, מי שמשוחרר מן הפשע. בסדר? כסוי חטא. מה זה כסוי? שהחטאת מחוסה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שמדובר באדם שפשע וחטא, ועשה תשובה. או שמדובר באדם שאין לו פשע וחטא, ולכן הוא נשוי פשע, כסוי חטא. לא, הוא מכוסה מפני החטאה. החטאה לא מגיעה אליו, אפשר להגיד. כן? כלומר, יש שתי אפשרויות אפשר לקרוא בפסוק. ואז איך נבין? אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון, ואין ברוחו רמייה. מה, איך השם לא חושב לא עוון? אם אין לו עוון. אם יש לו עוונות, איך השם לא יחשוב לו עוון? זה האפשרות השנייה. או שלא יחשוב לו עוון כי אין לו עוון, או לא יחשוב לו עוון כי הוא עשה תשובה. בסדר? ואין ברוחו רמייה. מה זה אין ברוחו רמייה? הוא לא משקר, הוא אומר את האמת. כן? רוחו זה הכוונה נפשו, ההכרה שלו. כי החירשתי. מה? הוא לא משקר. הוא לא מרמה את עצמו, את האחרים, את הקדוש ברוך הוא. אין ברוחו רמייה. לא, לא, לא חייבים לכתוב את השמות. בסדר. לא, לא חייבים. טוב, אם ישנה התערבות, איך הבחירה החופשית קיימת? או שמה ההתערבות היא ברמת הכלל? והפרט נותר בבחירתו. אני לא מבין את השאלה בכלל, אני אסביר מדוע. אם ישנה התערבות, איך הבחירה החופשית קיימת? ההתערבות היא פונקציה של הבחירה החופשית. כיוון שבחרתי באופן א' של התנהגות, אז יש השגחה כזאת. בחרתי באופן אחר של התנהגות, יש השגחה אחרת. ההשגחה באה אחרי, כלומר ההתערבות באה אחרי הבחירה, לא במקום הבחירה. מובן? כלומר, אם התנהגתי, נגיד, התפללתי שיהיה גשם, עכשיו יש גשם. כן? כלומר, הייתה התערבות בעקבות הבחירה שלי. יכולתי לבחור שלא להתפלל על הגשם, ואז לא ירד גשם. נכון? טוב. יש התערבותה דלעילה. אבל התערבותה דלעילה היא תמיד סמויה. והיא מזמינה התערבותה דלתתה, שמזמינה התערבותה דלעילה גלויה. בסדר? זה בשירת דבורה. היא אומרת, אורו מרוז, אמר, יאמר מלאך השם, אורו ארור יושביה, כי לא באו, מה המשך? לעזרת השם. בדרך כלל אדם אומר, אני אעשה בעזרת השם. ובדבורה היא אומרת, לא, אתה צריך לבוא לעזרת השם, לעזור לו, לא שהוא יעזור לך. לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. נכון? טוב, כי החרשתי, בלו עצמי ושאגתי כל היום. כלומר, מה זה החרשתי? שתקתי. ממה הוא שותק? אז רש"י אומר, הוא שתק מהווידוי, כן? שאם אנחנו מבינים שמדובר על תהליך של תשובה. אפשר להגיד, כי חרשתי הכוונה שאני סגור בתוך עצמי. כן? חרש זה מי שלא עושה רעש. כן? שיהושע שלח שני מלאכים, חרש. מה זה חרש? שבשושו כזה, לא עושים רעש. נכון? כי חרשתי, כי אני סגור בתוך עצמי, בלו עצמי. אז העצמות שלי מתבלים. כלומר, הכוונה שאני מאבד את העצמיות שלי. בשאגתי, כל היום. אז התוצאה היא שכביכול אני חייב לצעוק, בהפך מההחרשה, כן? כלומר, בגלל בלות עצמותיי. כלומר, בסופו של דבר, אם אני סגור בתוך עצמי, אני אוכרח על ידי המאורעות להיפתח. בסדר? כי... מה?
כי החרשתי בלא עצמי בשאגתי כל היום, כאילו, לכאורה הוא פותח בשאגה, והוא נחרש מזה.
לא. לא. בסדר? כי החרשתי בלא עצמי. ואז התוצאה הייתה בשאגתי, אני נמצא בשאגה כל היום. כן, יש קיצור של הפסוקים, כדרכם של המשוררים שמחסירים מילה. כן? זה תיקון. כן, למשל, מי שלא רוצה, אני יודע, להתפלל, אז הוא בסוף מגיע למצב שהוא חייב להתפלל. כן? כי יומם ולילה תכבד עליי ידיך, נהפך לשדי. בחרבוני קיץ סלע. מה זה? מה זה תכבד עלי ידיך? מה זה תכבד עליך? הנוכחות שלך, כן? היד האלוהית, היכולת האלוהית, מכבידה על דוד. ומשהו בתוכי מתהפך. כלומר, משהו מעורר אותי לצאת מן המצב שבו אני הרגשתי בטוח בתוך עצמי שהחרשתי, ואז בלו עצמי, ואז תכבד עליי ידיך נהפך לשדי, וחרבוני קיץ, סלע. יכול להיות גם שדוד כאן מתאר מצב שהוא היה רגיל בו, בשעה שהוא היה רועה צאן, נכון? איך אומר יעקב כשהוא מסכם את שנותיו כרועה צאן? הייתי ביום, אכלני חורב, וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיניי. כן, זה היה בזמן שיעקב היה רועה צאן, וזה מדרכם של הרועים לעבור את כל הדברים האלה. כן.
מה זה נהפך לשדי בחורבוני קיץ?
בחורבוני, לא כתוב בחורבוני. בחרבוני. שהלשד שלו נתהפך.
זה לשד.
לשד זה החיות, כמו לשד עצמותיי, הרטיבות. הלשד זה הרטוב. וכאן דוד מתאר את עצמו כאחד שהולך ומתייבש.
והיד זה החיות של
הארון? לא, ידיך. ידיך זה ידו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הנוכחות שלך קשה לי. כלומר, אדם רוצה לברוח מהשם, והשם לא עוזב אותו. תכבד עליי ידיך. ואז התוצאה היא שיש לי, מה שאנחנו קוראים לזה בעברית של ימינו, נקיפות מצפון. נהפך לשדי בחרבוני קיץ. סלע. מה זה סלע?
לא יודע.
מה? אף אחד לא יודע. מה? סלע זה מוחלט? למה אתה אומר את זה? אתה אומר שסלע זה מוחלט. אני שואל אותך מניין. מה אתה אמרת?
תמיד.
סלע זה תמיד. מניין לך? כן, זה מה שרגילים להשתמש. נצח סלע ועד. אז כאילו נצח או ועד, אז אומרים סלע. אבל אין שום הוכחה שזאת המשמעות. בקיצור, אף אחד לא יודע מה פירוש המילה סלע. מה? איפה בתפילה? מדהים. ידוך. סלע. מי אמר? סלע זה בדיוק כמו שמו בתהילים, וכל החיים ידוך. סלע. זה היה ברור למי שכתב את התפילה הזאת. אז ידעו את המשמעות של המילה סלע. אני אומר שסלע יכול להיות שהמשמעות היא רקיעה ברגל. כן? סלע. למה רקיעה? סלית כל בוגדים מעדותיך. מה זה סלית? לדרוך. כמו סוליה. כן? או לסלול. הסלע זה כאשר אדם מניח את רגלו. אז מדובר בקצב מוזיקלי. הסלע. ואז ממשיכים הלאה. סלע. מאכזב? מה השאלה שלך, אדוני? לא, זה לא מתקשר. זה סתם סימן מוזיקלי. כלומר, שמי שקורא את המזמור, כאן צריך לעצור לרגע. כן. כן, כן, זה מזמור. כן. אז בכל החיים ידוך, סלע. אגב, מעניין שאחינו הספרדים, כשהחזן מגיע לכל החיים ידוך הסלע, מה הם אומרים? ברוך חי העולמים. כנראה שזה בעצם סימן הפסקה לחזן, כדי שיוכלו לענות ברוך חי העולמים. זה יכול להיות. אנשי כנסת הגדולה תקנו אותה. בזמן שבנה, כן, אולי אפילו לפני שנבנה הבית השני. אולי בסוף בגלות בבל. ברור שהייתה לזה משמעות. ידעו מה פירוש המילה סלע. כן, ודאי. וגם כשמי שכתב את המזמור הזה, הוא ידע מה פירוש המילה סלע. הוא לא סתם משתמש במילים. כן. אין לי שום מושג ממתי זה ברוך חי העולמים. אבל יש לפעמים כל מיני דברים שאומרים באמצע התפילה, שאנשים חושבים שזה סתם, אבל זה לא סתם. למשל, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, מה אומרים אחינו הספרדים? מאיפה זה בא? כן? מה זה כמאז? פשוט מאוד. בנוסח של רבנו סעדיה גאון כתוב כך, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים כמאז, ואז זה ההמשך של הברכה. עכשיו, יכול להיות, אם כן, שהיה מקום אחד שבו החזן לא אמר את המילה כמאז, כי בנוסח שלו לא היה כמאז. ואז הציבור אמר לו, אה, כמאז! כן? ומאז זה הפך להיות
כמאז.
בסדר? יש כל מיני דברים שכאלה. טוב. פסוק, היי, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אז זאת אומרת, אם יש לי עוון, אז אני לא כסוי פשע. נכון? אשר נשוי פשע, כסוי חטא. אבל אם יש לי עוון, אני לא אחסה אותו. חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, הודה עלי פשעי לשם, ואתה נשאת עוון, חטאתי, סלע. בסדר? טוב. זה הווידוי, מה? זה פח לשדי? מה? ג' ד' גם הכוונה שבהתחלה הוא התעלם מהחטאים שלו. האדם האידיאלי. רק הוא אומר, אני חשב... אז אני בהתחלה לא שמתי לב. הוא לא, הוא מסביר מה גרם לו להתוודות. פתאום הוא הרגיש שמשהו מתייבש בתוכו, משהו לא בסדר בתוכו. ואז הוא מגיע לצורך להתוודות. בסדר? זה הכוונה, נהפך לשדי וכו', ואז ממילא זה מתפרץ אליך. החטאת שלי הודיעך, ועווני לא חיסיתי. אמרתי, הודה עלי פשעי לשם, ואתה נשאת עוון, חטאתי, סלע. כן, מה פירוש המילה סלע? לא יודעים. כן, שימו לב שיש כמה פעמים סלע פה בסיפור הזה, כן, זה להראות על איזשהו קצב בתוך המזמור. מה? חטאת. לא, אבל יש פה דגש בתת. עוון חטאתי, העוון של חטאתי, החטאת שלי. כן, ודאי, ודאי, זה בסמיכות. אתה רואה גם שהטעמים מורים על כך. הטעם בתו. So what? לא. שימי לב גם שיש גם טעם מתחת לחטא. חטאתי סלע. מה? או חטאתי סלע. אבל זה לא משנה, זה החטאת שלי. לא שאני חטאתי, לא, זה לא פועל, זה תואר. כן? לא, לא. יש הבדל בין עוון לחטאה או לחטא. אבל פה מדובר על חטאת. חטאת מדובר, כלומר, זה שם כולל. לכל מעשה רע. חטאת זה כולל חטא עוון ופשע. בסדר? כן. אה? איפה אתה רואה הבדל? נכון. אז איך אתה מבין את זה? חטאתי הודיעך ועווני לא חיסיתי. אחר נסעת, עוון חטאתי. ואני אומר, הודיע לפשעי. בכלל, פה יש לנו כמה ביטויים, נכון? חטאת, עוון, פשע, עוון חטאת. או שעוון חטאת זה כינוי לפשע. כן, אבל השאלה, אנחנו מנסים להבין מה הדרגות.
הדרגות האלה גם במשפט. הפשע יותר גדול מאחרי.
כן, ברור, זה אין שום ספק. אבל כשאתה נסעת, כתוב אשרי, בתחילת הפרק כתוב אשרי נשוי פשע, לא נשוי חטאת או נשוי עוון. אז יכול להיות שזה על דרך בכלל 200 מנה. אני יודע עלי פשעי, ואז במילא אתה נסעת גם עוון חטאתי. גם עוון וגם חטאתי, אולי. כן? אפשר. אם אתה מודיע לו יותר חמור, אז גם עם אלה, היותר קל, כלול בזה. אני לא מכסה את זה, לא מסתיר את זה. יש לנו כיסוי. לא מעלים. טוב. טוב, עד כאן להיום. הגיע מבזק.